הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, הצ'יפסר. הדרך להגשמת המטרות שלכם מתחילה כאן, בהגשת ערן שומרון.
היי חברים, אני ערן שומרון ותודה שהצטרפתם אליי לעוד פרק בפודקאסט הצ'יפסר. והמטרה של הפודקאסט שלנו זה להעניק לכם כלים וידע על מנת לקרב אתכם אל המטרות, אל היעדים, אל הרצונות שלכם בקריירה ובעסק. ולמי שאני אופתע אם יש כזה אדם, אבל אם מישהו לא יודע למה צ'יפסר, אז אני מזמין אותו לחזור לפרק הראשון שלנו. קצר בצ'יפסר שרף לי באופן אישי את העסק הראשון שלי לילה לפני הפתיחה. ומתוך מקום של מצוקה כלכלית ורגשית גדולה שאני נקלעתי אליה, אני גיליתי שבמסע הזה, כשיש לך שריפות ומשברים, אתה יכול לקרוס, אבל אתה יכול גם למצוא נקודה לצמיחה, ואני מארח אנשים מדהימים שחוו משברים לא פחות גדולים, ודרכם לומד איך הם יצאו מהמשברים האלה. והיום אני מארח קודם כל חבר, ואיש יקר, שחר גל, מה שלומך?
אהלן, ערן, נעים אז, מאוד.
נעים מאוד. מי שלא מכיר, בשלושה משפטים, שחר גל, מי אתה, מה אתה עושה?
בן 46, נשוי לעדי ואבא של אריאל ורומי, גדלתי בהרצליה, רוב הילדות, אחר כך עברתי לרעות, הייתי בצבא בחובלים, למדתי ברייכמן משפטים ומנהל עסקים, פתחתי אחרי זה חברה לייעוץ ליזמים בשלב הראשוני של ההתחלה, ואחרי בערך 7 שנים כאלה, החלטתי להפסיק עם הייעוץ ויותר לעשות
את ה... לקפוץ למים ולעשות את הדברים בידיים.
בדיוק, והיה לי גם הזדמנות עם חברה משפחתית שבדיוק נפתחה, שאבא שלי פתח, והחלטתי ללכת על זה.
ג'נרל רובוטס.
ג'נרל רובוטיקס,
כן. רובוטיקס, סליחה.
כן.
ומה עושה ג'נרל רובוטיקס?
אז אנחנו מתמחים במערכות נשלטות מרחוק, אנחנו בשוק הביטחוני, אנחנו בעצם מוצאים מערכות שהולכות למקומות מסוכנים לפני החיילים, בשביל שחיילים לא יצטרכו לסכן את עצמם.
למעשה יש לכם רובוטים שהם חיילים, או חיילים שהם רובוטים.
אפשר לומר, כן, אפשר לומר.
מאיפה הגיע הרעיון? אביך הקים את החברה?
כן.
איך זה קם?
אבא שלי היה מהנדס בכיר לפני זה במפת, שזה גוף שמפתח טכנולוגיות חדשות, ואחרי שהוא פרש בצבא פורשים מוקדם, קרה גם שגיסי, שהיה בשייטת 13, הוא נפצע בחומת מגן, ואז בעצם החלטנו לפתוח חברה שתעשה מערכות שהולכות למקומות מסוכנים לפני החיילים, זה היה הטריגר.
וזה בשנת 2000 ו...
החברה הוקמה רשמית ב-2009.
הבנתי. אז יש לכם כבר 15 שנים של ניסיון?
אנחנו כן, 15 שנים של ניסיון, החל ממצגת שהייתה, ועד להיום שמערכות מבצעיות שעובדות
בימים אלו בעזה.
כן, גם בעזה וגם בעוד 14 מדינות בעולם.
כשאביך אומר לך בוא תצטרף, או אתה אומר לו אני רוצה להצטרף, מאיפה זה מתחיל? מתשוקה, רעיון, מה החיבור? חוץ מאבא.
זה היה תהליך, אני בייעוץ שעשיתי, אז התעסקתי בזה בערך 7 שנים, נתתי לייעוץ למאות יזמים, וראיתי שבסוף אבא גם צריך עזרה, בעסק שלו.
אז אמרת, נחסוך ביועץ עסקי, אני אעזור.
אפשר לומר, והתחלתי באמת ביום אחד בשבוע, בלעזור לו בנושאים של קניין רוחני, כי זה התחילת הדרך, והגיוס ההשקעה הראשוני, ואחרי זה כבר נכנסתי לעניינים של המוצר, ואחרי זה קצת לשיווק, ואחרי 6-7 שנים שעבדתי שם, אז כבר נהייתי מנכ״ל החברה, ואני בשבע שנים האחרונות מנכ״ל החברה.
אז בוא נדבר על... נתחיל מההתחלה דווקא, מהרעיון. יש רעיון, הרעיון אומר, דוד שלי נפצע בחומת מגן, אנחנו רוצים למצוא פתרון כדי למנוע פציעה והרג של חיילים. עכשיו זה רעיון. איך מתחילים? איך עושים את הצעד הראשון?
ג'וף.
חזרתי אותך במנהרת הזמן, כמו דג וטוני.
כן. הצד הראשון בדרך כלל, אני אגיד מהניסיון מה בדרך כלל קורה, כמובן שיש אלף שיטות להצליח, אבל בדרך כלל אתה מתחיל מלנסות להבין האם הרעיון שלי, האם הרעיון שלי טוב או לא טוב, היתרונות והחסרונות שלו, האם הוא חדשני או לא, שהתשובה להאם הוא חדשני או לא, זה בדרך כלל האם אני יכול לרשום עליו פטנט ולהגן עליו. אז זה בדרך כלל השלבים
סוג הראשונים. סוג של סוואט בסיסי.
זה סוג של סוואט, רק שסוואט זה בדרך כלל מחשבה בפן העסקי, יש גם בנוסף לזה את הפן הפטנטי.
נכון.
והשלב הזה הוא שלב שבדרך כלל רוב האנשים, גיליתי את זה, כמעט כל אחד יש לו רעיון לעשות משהו.
נכון.
אבל אחרי שאתה נכנס ובודק, יש במאגרי פטנטים, יש לך גישה לעשרות מיליוני פטנטים, ובדרך כלל כשאתה בודק, 95% מהאנשים מגלים שהרעיון שלהם לא חדש. שמישהו כבר כתב על זה פטנט או חשב על זה, ובדרך כלל עשרות שנים לפניהם, יש כל מיני סוגים של רעיונות דומים לשלהם, ואז זה בדרך כלל שלב שהוא סוג של המשבר הראשון.
וואו.
חשבתי שאני חדש, ופתאום גיליתי, מה זה? זה
הייתי כבר... בטוח שהמצאתי את החשמל.
מה זה? ואתה כבר רואה את הדולרים, וחושב שהנה עכשיו כולם יבואו להשקיע בי, ואתה עושה את הסריקה הזאת, ואתה אומר, מה זה? זה כבר מלא מלא שנים, כל כך הרבה רעיונות דומים. הרבה פעמים אתה מגלה שכשמישהו חשב על זה, הוא חשב על זה אפילו כבר יותר טוב ממך.
וזה היה לך זמן בינתיים, והיה לך כסף.
ללא ספק, כן, זה לוקח זמן, זה שירות שכשעושים אותו מקצועי, אז זה גם עולה כסף, לאנשים פרטיים זה הוצאה, וכאן בדרך כלל קורה המשבר הראשון.
אוקיי.
ואז צריך להחליט, אתה אומר, רגע, אז אם מישהו חשב על זה קודם, למה אני לא רואה את המוצר הזה? למה זה נכשל? האם זה נכשל בגלל שהביצוע לא היה מספיק טוב, המודל העסקי ששם בחרו לא היה, אתה מנסה להבין איפה זה נכשל, ומנסה לחשוב אם אתה יכול לעשות את זה בדרך שכן תצליח. רוב האנשים מהמשבר הזה כבר לא מתוששים ומתקפלים.
ואתם בדקתם וראיתם שיש פטנטים דומים או שאין?
לנו יש איזה 12 פטנטים שראינו, ובחברה שלנו יש הרבה מאוד חדשנות, בגלל שאנחנו גם הרבה שנים, אז אנחנו מכירים את התחום, אנחנו מכירים את הפטנטים, אנחנו יודעים מה רשום, מה לא רשום, ויודעים להתנהל ב...
ויודעים למצוא את הלקונות, או את השטחים האפורים.
בדיוק, בדיוק, והמשחק שם זה השטחים האפורים.
ברור.
רוב האנשים לא יודעים, כך למשל, אתה שואל מי המציא את המנורה? אז יש אנשים יגידו לך זה תומאס אדיסון.
נכון, אבל?
אבל המנורה הייתה קיימת הרבה לפני תומאס אדיסון. תומאס אדיסון המציא איזשהו ציפוי פחמן על חוט הלהט, והציפוי פחמן הזה גורם לזה שהמנורה תפעל פי כמה יותר זמן ממנורות אחרות.
מה זה יותר אפקטיבית?
בדיוק, וככה הוא ניצח, בסוף על פטנט של ציפוי חוט הלהט. עכשיו, כשאתה בודק, נכנס ככה, המצאה, 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 אתה רואה שזה שמה, זה בדברים הקטנים.
בניואנסים.
זה בניואנסים. כל אחד רושם על איזשהו ניואנס שייתן לו יתרון תחרותי, והיתרון הזה הוא גולש.
אז צלחנו את המשבר הזה, מה הצעד הבא? של ג'נרל רובוטיקס.
אז הצעד הבא זה בדרך כלל לגייס משקיעים, כי פה אתה כבר רוצה לעשות איזשהו אב טיפוס של המערכות שלך, ולהראות, זה שלב ראשון, זה נקרא אפילו להוריד את הסיכון הטכנולוגי, להראות שבכלל מה שאתה מדבר עליו, אפשר לעשות אותו.
ופה צריך כמה מיליוני דולרים?
צריך פה לא מעט כסף, כי בגלל שזה מערכות ביטחוניות, אז יש בזה גם מכניקה, יש בזה גם אלקטרוניקה, יש בזה תוכנה, אינטגרציה, תקשורת, הכל ביחד, אז זה הוצאה, ואתה צריך מהנדסים מכל סוג, ומהנדסים שיודעים לעבוד טוב כצוות ביחד, לגרום לזה לעבוד. אז בביזנס הביטחוני זו הוצאה של כמה מיליוני דולרים.
אז כן. אתה מתחיל לפעול בשני וקטורים, וקטור אחד גיוס מהנדסים, צוות, לבנות צוות כן. שהוא גם צריך להיות מלוכד וגם מוכשר וגם, אני מניח שהמשכורות הם לא עתק, ומצד שני לגייס כסף.
בדיוק. בשלב הראשון אני חושב שאחד מהדברים הכי חשובים והם גם הכי קשים, זה לעשות, לבנות את הצוות הזה שהוא צוות מנצח. ולפעמים יש אנשים שהם אייסים בתחום שלהם, ואנשים שהם סופר מקצועיים, אבל הם לא יודעים לעבוד טוב בצוות. אנחנו למדנו שלפעמים עדיף מישהו שהוא לא אייס, הוא לא 10, הוא אולי 9, אבל הוא יודע לעבוד טוב בצוות, זה בסוף שווה הרבה הרבה יותר. אם אני מסכם את כל מה שאני למדתי ב-14 שנים האלה, אתה יודע, שואלים מה הכי חשוב, נגיד בנדלן, אומרים לך, יש שלושה דברים הכי חשובים, זה לוקיישן, לוקיישן, לוקיישן. אני אומר, בסטארט-אפים יש גם שלושה דברים הכי חשובים. זה צוות, צוות, צוות.
אז הולכים, מחטטים רגליים, דופקים על דלתות, מקבלים בטח בלי סוף, לא, 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 עם כל מיני סיפורים ותירוצים.
ברור, ברור.
ואז מגייסים את הכסף הראשוני, ומשם יוצרים אב טיפוס.
ואז משם יוצרים איזשהו אב טיפוס, ואב טיפוס הזה הוא בדרך כלל במעבדה, אתה מראה איזשהו קונספט, ואז אומרים, אוקיי, סבבה, אבל זה קונספט, בוא תראה לי שזה יודע לעבוד, בוא תראה לי שזה יודע לעשות ככה, ובוא תראה לי שזה יודע לעשות ככה. ואז צריך כל הזמן לשפר ולשפר ולשפר את זה, גם הדרישות, כשאתה מקשיב ללקוחות, והלקוחות שלנו זה כוחות מיוחדים. אז הם באים עם דרישות סופר גבוהות וציפיות מאוד מאוד גבוהות ממה שהמערכות צריכות לדעת לתת, ולהביא למצב שאתה לוקח אב טיפוס שמראה שזה אפשרי, למערכת שעומדת בדרישות המבצעיות שלהם, זה עוד כמה שנים. זה עוד כמה שנים של עבודה מאוד מאוד סיזיפית ופיינטיון וכל הבדיקות, בשביל להצליח להיכנס ליחידות המיוחדות.
אז אני רוצה לגעת בדבר הזה. אתה מדבר פה על מוצר שהוא יקר מאוד.
כן.
הוא דורש שנים, שנים על גבי שנים של פיתוח, שבו אתה רק עובד, אתה לא מייצר כסף, אתה לא מייצר רווחים, לא מייצר הכנסות.
נכון.
והדרך הזאת, אני בטוח שהיא רצופה במלא מכשולים. תן לנו שניים, שלושה אירועים כאלה שאתה שואל את עצמך, למה אני צריך את הדבר הזה?
אז זהו, זה קושי, בגלל הזמן שזה לוקח, ובגלל שזה תחום ביטחוני, הרבה משקיעים מראש לא נכנסים לזה. אני חושב שרוב הקרנות יש להם אפילו בתקנון שלהם, הם לא משקיעים בדברים שקשורים לצבא, לא משקיעים בביטחוני, וכשאתה מציג את המודל העסקי שלך, ואתה מראה שההכנסות יתחילו במקרה הטוב עוד כמה שנים, אז אומרים, עזוב, אז אני הולך להשקיע בסייבר או במשהו
בסוף
כזה.
בסוף אני בא בשביל הכסף, לא מעניין.
הרבה באים בשביל הכסף. ואנחנו היינו צריכים למצוא אנשים שזה לא רק הכסף, ולמזלי מצאנו משקיעים שהאמינו בלמה אנחנו רוצים...
אבל סליחה, עכשיו סליחה שאני קצת זז מהמשבצת של החבר שלך, ואני רוצה להיות קצת יותר קשה איתך, כי אני מכיר גם את הדברים מאחורי הקלעים. אני יודע שיש חודשים, לא רוצה להגיד שנים, שאתה לא מושך משכורת, אתה לא לוקח משכורת הביתה. איך אתה יוצר אמונה ברעיון, איך אתה ממשיך ללכת, כשאתה לא רואה את האור בקצה המנהרה, או שאתה כן רואה, אני לא יודע.
אני לא יודע.
מה זה, טירוף, אובססיה, מה זה? דיברת על עדי, על אשתך.
כן.
איך אשתך מקבלת את זה שוואלה, בעלה, לא מפרנס, לא מביא כסף.
לא תמיד קיפלה את זה טוב. ואפילו בריאותית, אני לא חושב שזה עשה לה טוב. כל הסיפור הזה... היא קיבלה מחלת מעי, ובסוף זה יצא צריכה לעבור ניתוח. זאת אומרת, זה משהו ש... משלמים מחירים.
כבדים.
וזה דוגמה, כשזה פוגע באשתך, זה פוגע בילדים, זה פוגע בכל הסביבה, זה פוגע ב... איך שאתה מסתכל על החיים, בשמחת חיים שלך, בהתנהלות עם חברים, את המחיר משלמים. אני לא הצלחתי להימנע מזה.
ואיך מוצאים את הכל? הרי אתה אדם סופר מוכשר. אתה יכול להיות מנכ״ל באחלה חברות שבעולם, להרוויח את המשכורת הטובה, ולחיות חיים רגועים וטובים, אתה יודע, של...
אני חושב שמה שהחזיק זה שתמיד גם במשברים הכי הכי מטורפים, איכשהו, בסוף אתה קם בבוקר ואתה אומר, אתה יודע מה, אולי ננסה ככה וככה זה יצליח.
ננסה דרך אחרת.
ננסה דרך אחרת, וגם היה לי צוות טוב, והיה לי את אבא שלי, והרבה פעמים כשהיה משברים... סופר גדולים. היה למשל, ניסינו לגייס כסף, עבדנו על איזה שעסקה שישה חודשים. כולל דיו דיליג'נס, הכל, סיימנו את הטרם שיט, סיימנו את המסמכים הסופיים, כבר היה חתימות, כבר כולם אמרו את המזל טוב, אחרי שאמרו את המזל טוב, יומיים אחרי המשקיע החליט שהוא לא משקיע.
וואו.
כן, ואז כאילו אמרנו, איך עכשיו, זה לוקח חודשים רבים להביא משקיע. איך עכשיו שהרגשנו שהגענו עד הקצה, מאיפה? והיה לי מאוד מאוד קשה בדבר הזה. ואני זוכר שהייתי בחברה עם הפנים כזה למטה, שבור. ואני רואה כאילו, ואת אבא שלי מגיע, ואני רואה כאילו הוא מתנהג, כאילו הכל בסדר. ובא עם כל הפאשן, ואומר, ואל תדאגו, ונעשה ככה, ולא, כל העבודה שעשינו זה לא לחינם. אנחנו ניקח את המסמכים, ניקח את ההסכמים, ובסוף על בסיס זה, וכל הדיו דיליג'נס שעשינו, נביא משקיע אחר. והסתכלתי, ובתחילה זה נראה לי מוזר, אמרתי, מה, אתה לא מודע לכפה אתה מנותק מהכפה, ואתה אומר, אבל זה מדבק, ואתה אומר, אתה יודע מה, כשאתה רואה אותו נלחם ככה, אתה אומר, אני לא אתן לו להילחם לבד.
אז אצלך זה אבא שלך? הוא הכוח, הוא המנוע?
אז אני חושב שזה היה לפעמים הוא, וזה לפעמים מישהו אחר שפתאום מאמין בך, ולפעמים זה, אתה יודע, מישהו כמו אבא, ולפעמים זה מישהו, היה לי גם מקרים הפוכים. היה לי משקיע, טוב, הרסתי את הסיפור, כי אמרתי שזה משקיע, אבל יום אחד נכנס איזה מישהו למשרד, אחרי שאני כבר איזה 100 פעם עשיתי מצגות, וכבר, אני כבר, אני מודה,
לא יכול לשמוע את
לא
עצמי.
לא יכול לשמוע את עצמי, ואני כבר בעצמי נותן בהכי מונוטוניות את ה... ובחוסר כאילו, נותן ממש באיזה... הבן אדם הגיע עם הכלב שלו, והגיע עם איזה מישהו שנראה כזה ג'בר, וזה מהכוחות המיוחדים האמריקאים, יועץ שלו. אני אומר, אוקיי, כאילו, היה שעה, אני מסביר לו, אומר לי, תגיד, מה אתה רוצה, מה זה? אני אומר, אני עושה גיוס כזה וכזה. אמר, בסדר, שלח לי את המסמכים. אז שלחתי לו, לא היה לי איזה משהו, מצאתי טרם שיט פשוט מהאינטרנט, איזה וורד, שלחתי לו, ושכחתי מזה. אחרי זה, שיחקתי כדורגל עם הבן שלי, הוא שבר את הרגל, אנחנו הולכים, אני הולכת עם הבן שלי לבית חולים. ואז אני מקבל טלפון מהבנקאי. והבנקאי אומר לי, שחר, תשמע, נתקבל למיליון דולר, אז תביא לי מסמכים. אז אני אומר לו, מה?
איזה מיליון דולר?
איזה, על מה אתה מדבר? כאילו, אני מתחיל לנסות לחשוב מי... כי עבר איזה 3 חודשים מעט.
כל אחד מקבל איזה מיליון דולר פעם בשבועיים, כזה.
אני עובר על הוואטסאפים, על כל הזה, אני אומר לו, כאילו... ואז אני רואה בוואטסאפים שלפני 3 חודשים, שלחתי איזשהו נייר למישהו, אני מתקשר אליו, אני אומר לו, תגיד, אתה עברת מיליון דולר? הוא אומר לי, כן. הוא אומר, כן, שלח לי בחזרה חתום את הניירות. זה דוגמה למישהו, שאחרי שראיתי איך הוא האמין בי, באדם שראה אותי שעה.
שעה בלי חשק מונוטוני.
שעה בלי חשק מונוטוני. והוא האמין שאני אעשה את התוכנית העסקית שאני הצגתי שם. אני בכל 2019 עבדתי כמו חיה, רק כי רציתי להראות לבן אדם הזה, שאני אדלבר לך את מה שהבטחתי. באדם שפגשתי שעה. אתה חייב, לפעמים זה מאבא, לפעמים זה מישהו שאתה פוגש ברחוב, אתה פשוט חייב למצוא את הדברים האלה, שאתה גולש על הגלים האלה קדימה. זה למצוא את נקודות האור. חושך יש הרבה.
ברור.
תמצא את נקודות האור שמושכות אותך.
אבל אני חושב שנקודת אור כזאת היא מהירה תקופה מאוד ארוכה.
זה סיפור שלא קורה כל יום, הבחור עם, עם המיליון דולר, ולפעמים זה דברים קטנים, ולפעמים זה אתה שומע את הבן שלך מספר על מה שאבא שלו עושה, ואיך הוא גאה בזה, וזה נותן לך גם את הכוחות. יש, כשאתה מסתכל, אז אתה תמיד יכול למצוא כמה אנשים שגאים בך, וכמה אנשים שמאמינים בך. רוב האנשים כנראה לא, אבל תמצא את אלה שכן, ותיקח את זה. תיקח את כל האנרגיה המטורפת הזאת שהם נותנים לך, ותקום בבוקר מוכן למלחמה.
מדהים. אם אתה פוגש את שחר שלפני 14 שנה, עם הידע שיש לך היום, הוא אומר לך, תן לי טיפ אחד או שניים, לא יותר מדי, אתה יכול לכתוב ספר הרי, אבל טיפ אחד או שניים ליזם המתחיל, מה היו הטיפים האלה?
מצד אחד, הייתי רוצה לחזור אחורה, ולהגיד לי, תשמע, לתת לי איזה heads up, להגיד לי, זה הולך להיות הרבה יותר קשה וארוך ממה שאתה חושב, אז תיקח יותר אוויר, תיקח את זה פחות ללב, אל תיתן לזה להשפיע לך על הבריאות. מצד אחד, אני הייתי רוצה להגיד לי את זה, אבל אם להיות פייר, אז שחר שלפני 14 שנה גם לא היה מקשיב לי. הוא היה אומר, עזוב אותי, תן לי לרוץ, אני חושב שזה יצליח יותר מהר.
מצד שני, אם תגיד את זה לשעה, אולי יגיד, עזוב, אז לא שווה להתחיל את המסע בכלל, אם כל כך מסובך.
אם הייתי מאמין לעצמי, אני לא בטוח שהייתי הולך לכאלה 14 שנים כשורה.
אז זה טיפ אחד, ומה הטיפ השני? לשחר הצעיר.
תסמוך על הצוות.
תסמוך על הצוות.
לקחת אנשים טובים, רוץ איתם, זה מה שבנה אותנו.
לפני שנה בערך, שנה וקצת, יש נקודת אור בסיפור. זיג זאואר.
כן.
חברת הנשק המובילה בעולם.
כן, אנחנו נרכשנו לפני שנה על ידי חברת הנשק והאופטיקה והתחמושת הכי גדולה בעולם, זיג זאואר. לא היה בתוכנית שלנו להירכש, אנחנו חיפשנו משקיע אסטרטגי, וכשעניינו את זיג זאואר כמשקיע אסטרטגי, והתחלנו להכיר יותר אחד את השני, אז זה עלה על הפרק, זה מצחיק, אבל בהתחלה כשקיבלנו הצעה לרכישה, אז באינסטינקט ענינו לא.
באמת?
כן.
אוקיי.
קיבלנו לפני זה הרבה הצעות לרכישה, ותמיד ענינו פשוט במילה אחת במייל, לא. ובמקרה הזה קיבלנו תשובה מאוד מנומסת, ואמרו לנו, אוקיי, אנחנו מציעים לכם, לפני הלא, בואו לארצות הברית, תראו מה אנחנו עושים, תכירו אותנו, ואז תחליטו מה, ואז תגידו לו. ואז באמת באנו לארצות הברית, והבנו מה, הבנו מה זה זיגזאוור, לא ידענו מה זה, את הגודל, את העוצמה, רוב האנשים חושבים שזה חברת אקדחים, אבל לא מבינים מה זיגזאוור עושה באמת, את הכוח של השיווק, של המחירות, של קווי הייצור, ופשוט רצינו להיות חלק מזה, והבנו שעם שותף כזה, אז אנחנו פשוט נגשים את החלומות הרבה הרבה יותר מהר מכל דרך אחרת, ובגלל זה חזרנו ואמרנו כן.
ואיך החיים של מנכ״ל, של חברה היום, שרכשו אותה וחיים יותר נוחים אולי?
זה שונה כי אין את האיום הקיומי. והאיום הקיומי הוא מאוד משפיע.
אבל הוא גם יוצר רעב, אז השאלה היא אם זה שאין את האיום הקיומי זה חיובי ומאפשר לך לחשוב על הפיתוח וההתקדמות בלי להיות עסוק בדברים אחרים, או שזה יצר פחות רעב, את האמת.
זה לא הוריד את הרעב, כי המטרה אף פעם לא הייתה להירחש על ידי חברה גדולה. המטרה הייתה להצליח, ולהצליח זה אומר שהמערכות שלך נמכרות בכמויות גדולות, לא רק על ידי כוחות מיוחדים בכמויות קטנות, אלא שזה נכנס במסות לצבא, ואז זה עושה אימפקט משמעותי, ואת המטרה הזאת עוד לא הגשמנו, ועכשיו זה המטרה עכשיו, לכתוב את הפרק הזה של ג'נרל רובוטיקס וזיגזאוור, זה מטרה שהיא אפילו עוד יותר גדולה וחשובה מבחינתנו. אני גם מרגיש כאילו אם לפני זה עשיתי את אותו מסע, רק עם איזה 100 קילו על הגב, אז עכשיו אני פשוט עושה את המסע הזה בריצה. אז,
מדהים.
אז אני רץ יותר מהר, אני עובד אפילו יותר שעות ויותר קשה, אבל מרגיש יותר פחות את הלחץ הקיומי הזה. פעם, אתה יודע, הייתי קם באמצע הלילה, ומתחיל לחשב כמה כסף נשאר, ו... מאיפה יהיה כסף לשלם את המשכורות החודש, ואולי נקצץ פה, ואולי ננסה להביא עוד עסקה משם. אז בלילה אני ישן קצת יותר טוב, זה כן, אבל היום שלי הוא לא פחות, הייתי אומר אפילו יותר עמוס.
ואיפה תהיה בעוד 10 שנים? כשניפגש בעוד 10 שנים?
עד לעוד 10 שנים יש לנו את המשימה הזאת שדיברנו, שחייבים לגרום להצלחה, לכתוב את הפרק הבא של זיגזאוור וג'נרל, להיכנס לצבאות עם המערכות, זה בטוח אנחנו נעשה. אחרי זה נראה לי שאני אנוח קצת איזה כמה חודשים עם איזה טיול בדרום אמריקה.
טיול אחרי צבא.
טיול אחרי צבא אני אעשה. ואחרי זה נראה לי שהייתי רוצה להיות מדריך על יזמות לילדים.
מדהים.
מדריך ליזמות לילדים שהם מעוטי יכולת, ילדים שאף אחד לא מראה להם מה אפשרי.
אין להם את הסביבה הזאת.
אין להם את הסביבה הזאת. והייתי רוצה להראות להם שזה אפשרי.
מדהים, אם יורשה לי, אתה מצטנע, אבל למי שלא יודע, המערכות של ג'נרל רובוטיקס הן מצילות חיים של חיילים. במקום שחיילים ייפגעו, יש שם רובוטים שמגינים עליהם, וזה כבר עכשיו, במערכה הזאת, מציל חיים. אני יודע את זה בוודאות.
זה מבצע 24/7.
כן, מדהים. אז אני רוצה להגיד מה אני לקחתי, כי לקחתי פה... כרגיל, אני לוקח המון דברים, אבל לקחתי פה כמה דברים מדהימים. דיברנו על רעיון, שרעיון, יש לכולנו רעיונות, ויש פה עניין של כמה אני מאמין ברעיון, ההבנה שאני, הרעיון שלי הוא לא ייחודי, כנראה שמישהו חשב על זה קודם.
והרבה שנים קודם.
הרבה שנים קודם, אבל בואו נחפש את הלקונה, את השטח האפור, והכי חשוב אני חושב, לעשות, כי הרבה אנשים יש להם רעיונות במגירה, והיא סגורה.
בדיוק.
עד הסוף. דיברת הרבה על נושא של בחירת עובדים.
נכון.
סיימון סינק מדבר על זה שאם יש לך עובד שהוא מקצועי אל מול עובד שהיכולת הבין אישית שלו, התקשורת הבין אישית שלו יותר גבוהה, לך עם העובד שהתקשורת הבין אישית שלו היא גבוהה יותר, כי בסוף אתה צריך אנשים שעובדים בצוות. דיברת על זה המון. כל מה שקשור לבחירת אנשים, תבחרו לפי תכונות, לא לפי יכולות בהכרח. גם יכולות, אבל קודם כל חד משמעי. והדבר האחרון שאני התחברתי לה, זה הקטע שקמים בבוקר, ואני קורא לזה להיות צייד. אתה אמרת לקום ולצאת למלחמה, יזם יוצא למלחמה, הולך לצוד את הטרף כל יום, זה אשכרה ככה, נכון?
בדיוק ככה, ומי כמוך, אני מכיר אותך קצת, אתה גם באמת חי ככה הרבה שנים, וקראתי את הספר שלך, ויש, אתה יודע, הרבה אנשים יודעים לתת עצות, ויש גם אנשים שיודעים באמת לעשות את זה. וראיתי שאתה מהאנשים שגם עושים את זה.
תודה, יקירי. אז שחר, המון המון תודה.
כיף גדול.
ותודה לכם שהייתם איתנו בעוד פרק. ניפגש בפרק הבא, ושיהיו רק בשורות טובות וימים שקטים, להתראות.
צ'יפסר. הדרך להגשמת המטרות שלכם מתחילה כאן, בהגשת ערן שומרון. הפודקאסטים של 103 FM.